אנחנו מוצאים את יצחק אבינו. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו השם. הוא גם חופר בארות, אבל זה בדוגמת אברהם אביו. ויחפור את בארות הרם שחפרו בימי אברהם, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. לעומת הפעילות הנפלאה של אברהם אבינו, הוא כולו נפעל. נפעל על ידי אחרים, על ידי השכינה, על ידי סודות עליונים. גם בימיו האחרונים הוא נותן את הברכות, כשאחרים מטפלים בזה, כשהוא נפעל על ידי השכינה ורוח הקודש. טוב, אז בלי נדר, אנחנו עוד מעט נגיע לסוף הפסקה שקראנו עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי דווקא בעניין המיוחד, ושם הכי בולט זה העניין של הברכות. אבל בואו נקרא את פסקה 10, ננסה קצת להרחיב את הנקודה הזאת, ואני אומר לכם במפורש שהנקודה הזאת היא א', היא לא פשוטה. זאת אומרת, גם לא כל כך פשוטה להבנה, אבל גם אחרי שנבין בעזרת השם, לא פשוטה בכלל מה שנקרא ביישום. כי בעצם אנחנו חיים בעולם שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לפעול, לא בגלל שאנחנו חושבים שהכל תלוי בנו, אבל הקדוש ברוך הוא שברא אלוקים לעשות, מצווה אותנו לעשות. ויחד עם זאת אנחנו צריכים תכף לראות, זאת אומרת אנחנו כבר יודעים את זה, אבל נחזור על הנקודה הזאת, שכל מה שאנחנו פועלים צריך להיות מאוד מאוד תואם למה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולקוות ולצפות שהברכה שהקדוש ברוך הוא נתן תעבור דרכנו. אני לא כותב תוך כדי טוב. אז אם כן, בואו נראה עכשיו את פסקה 10. יצחק אבינו נפעל מראשיתו ועד סופו. לכאורה, שוב חשוב להדגיש, זה רק לכאורה, אדם פועל ואקטיבי הוא יותר משובח מאשר אדם נפעל המגולגל על ידי אחרים. אדם הפועל בעל המרץ הולך ומגלה את כוחותיו ואת כישרונותיו הטובים, מה שאין כן אצל האדם הנפעל. אמנם צריך להתעמק ולהבחין על ידי מה אדם זה נפעל. אדם הנפעל אינו בעל הבית על עצמו, משהו או מישהו חיצוני משתלט עליו, זה רע מאוד. אם הוא נפעל במובן של העולם הזה, במובן של גופניות, זאת נפעלות חיצונית ולא עצמית ממשהו זר מחוץ לו, זו עבדות. גם נפעלות על ידי יצר הרע היא נפעלות במובן השלילי. לא יהיה בך אל זר, איזו אל זר שיש בגופו של אדם, ואומר זה יצר הרע. לעומת זאת, כשאדם נפעל על ידי פנימיותו, אין זו עבדות. כשאדם נפעל על ידי נשמתו, נשמה שנתת בי תהוריי, זאת החירות העליונה. חירות זו תורה, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כאן מופיעה הבחנה בין פעילויות שהיא גילוי הערך האנושי של האישיות, לבין נפעלות שהיא גילוי ערכה האלוקי. טוב, אז בנקודה הזאת אני רוצה ברשותכם קצת להרחיב על החלק של מבחינתנו הצד השלילי. אני לא רוצה להאריך, א' זה שלילי, וב' לא מטפלים בזה הרבה בספרי מוסר, שהאדם צריך תמיד לבחון אם מה שמוליך אותו זה מה שמקובל בחברה או מה שלוחצים עליו. זה יכול להיות גם הורים, שפעמים הורים טובים, אבל יכולים, מה שנקרא, עוד נגיע לזה בעזרת השם, במהלך השנה יכולים לחוץ עליו, אני יודע מה שחשוב מאוד שיהיה לך פרנסה ומשהו כזה, והוא מרגיש שזה לא מה שמתאים לו. טוב, זה רק דוגמה, אני עכשיו לא הולך לטפל בהורים, אמרתי להם לא, רק כדוגמה, שלכן אנחנו אומרים שאדם בעל אופי, אז הוא אקטיבי. זאת אומרת, הוא לא נגרר על ידי החברה, לא נגרר על ידי גם ביוזמות כלכליות. אנחנו אומרים, אדם יכול לבוא ולתפוס יוזמות בריאות של מה שנקרא להקדים את השוק וכל מיני דברים, ולכן בדרך כלל אדם כזה הוא מרוויח יותר. אבל סוף, זה לא שיעור בכלכלה, הוא גם לא שיעור בחברתיות. בואו נחזור רגע ליצחק אבינו. יצחק, אמרנו קודם כל, הוא בא לגלות לא מתוך חילוקים עם אברהם אביו, אלא לתור השלמה. באמת, קודם כל צריך לזכור כל הזמן שאברהם ויצחק הם שני צדדים של אותה מטבע, כמו שחזל אומרים לנו בכמה וכמה מדרשים. אז אנחנו יכולים לבוא ולהתבונן על אברהם, באמת משהו כמו שקראנו עכשיו, רק נחזור על הכותרות של הכותרות. הוא הולך, בונה מזבח, קורא בשם השם, נלחם, מציל, מכניס אורחים, הברית, כן, על הארץ, ברית בין הבתרים, העקדה, זה הסיק. שוב, רק אמרת לכם כאילו קודים, שאיך שאתה קורא את פרשיות לך לך וירה, אתה ממש רואה כל הזמן תנועה. אצל יצחק אבינו לכאורה נראה כאילו לא עושה שום דבר. ודווקא מתוך ההתבוננות הזאת אנחנו נתחיל תכף להיכנס לפרשה שלנו ונראה את הגדלות של יצחק. אבל לפני שנרד לפרטים אני אומר לכם, הרבי צדוק לא אומר את זה במילים האלה, אבל זה מה שיוצא מהדברים, זה לא המצאה שלי, אני חושב שמישהו אולי הוא כן אומר את זה בהמשך, אבל בחסידות הנקודה הזאת מופיעה הרבה וקוראים לזה התבטלות לרצון השם. ואני מדגיש לכם, התבטלות לרצון השם היא לא בטלנות, כמו שאמרנו, לא לחשוב חס ושלום כאילו, לפעמים אנחנו מדמיינים, ויש גם כאילו חסידים, אולי קצת חסידים שוטים, שאתה שואל אותם כל מיני שאלות, עזוב מה שיהיה, יכול להיות כל משמיים וכדומה. בכלל לא זאת הכוונה. לא להיכנס פה איזושהי מדרגה של טיפשות חס ושלום, ולעשות שטויות, ולהגיד, טוב, לכל כדור יש כתובת, ולכן מה זה משנה, אני יכול ללכת גם במקורות מסוכנים, או לא צריך להיזהר בדרכים, כי לכל אדם יש לו גזרה משמיים, כאילו תופסים איזשהו צד אלוקי, ולוקחים את זה למקום הלא נכון. כי באמת, וזה מה שאני מתחיל עכשיו לומר, זה לא פשוט. עבודת השם הזאת של התבטלות לרצון השם, היא לא במובן של טיפשות, אלא באמת אני עכשיו מצווה להשקיע מחשבה, והמחשבה אומרת מה שהקדוש ברוך הוא חנן אותי. זאת אומרת, לא בגלל שאני חושב שאני גאון, כן, זה פשוט שלא, גם כל בן אדם יודע, אבל אחרי שאני משקיע מחשבה אני צריך לדעת שהמהלך הוא צריך להיות שתואם את המהלך האלוקי. אז בענייני רפואה זה מאוד מאוד פשוט, נכון? אז אדם צריך להשקיע מחשבה אם קודם כל אם הבעיה הזאת נראית רצינית או לא רצינית. יכול להיות שהוא מתייעץ עם אשתו, עם אמא שלו, אומרים לו תשמע לא לזלזל בזה, ואז הוא כן הולך לרופא, או שהוא מרגיש אפילו ישר שזה לא מספיק הרופא של קופת חולים, כי כדאי לקחת רופא אותו מומחה ואיזה רופא מומחה. כל זה אני כאילו הולך על הצד של השכל, כן, אבל כמובן כל הזמן צריך לזכור שבמקביל לעבודת השכל כל הזמן צריכה לבוא תפילה שנקבל את ההחלטות הנכונות, ולא לחשוב שתשמע, כי אני חושב שלא זוכר אמרתי את המשפט הזה, אבל ברשותכם אני חוזר עליו. לפעמים אנחנו מציינים אותו בסיפוק, אבל הוא משפט אני חושב מאוד אכזרי אפילו, גאוותני, מיד תשמעו. לפעמים מספרים סיפורים שלו באמת שנדע את זה רק מסיפורים על העבר, שעל איזה משפחה שעוד ממתינים ליד החולה חדר טיפול נמרץ שם בחוץ, והרופא יוצא ואומר מה שנשאר זה רק להתפלל, ואז אנחנו שמחים כאילו הרופא שאומנם הוא לא חובש כיפה אבל אומר לנו להתפלל. אבל שימו לב, יש משפט, המון גאווה במשפט הזה. לא אומר שכל רופא מתכוון לזה, אבל לפחות מבחינתנו, לפחות לצורך הסברה, מה שמתכוון כאילו רוצה לומר, עד עכשיו החולה היה בידיים שלי, חשבתי שאני יכול להציל אותו, הגעתי למצב שאני כבר לא מסוגל, ואז מה שנשאר זה רק להתפלל. טעות חמורה מאוד. היה צריך להתפלל עוד בכלל לפני שאתה הולך לרופא. ולא בגלל שאתה לא צריך ללכת לרופא, אלא בגלל שהתפילה והאמונה והתקווה שיעשה את הדברים הנכונים צריך ללוות אותנו כל הזמן. ולא לחשוב שהצד של האמונה נכנס אחרי שאנחנו כבר גמרנו את ההחלטות במה להשקיע, מה לקנות, איך לעשות וכו', כביכול כל ענייני הפרנסה זה תלוי בנו, רק כשאנחנו נקלעים לקשיים ופתאום אנחנו לא יודע מה, קנינו פייס או חבלה, אני אומר את זה כאילו בצורה צינית, אז הקדוש ברוך הוא מתערב, מה פתאום. אני רוצה לתת לכם דוגמה אחרת לגמרי שהיא דוגמה יפה בפני עצמה, בעזרת השם שתזכו להיות דיינים. אז אני אומר, אבל היא עוזרת, אני חושב, להסביר את הנקודה הזאת. נכון, יש משפט שבטח שמעתם אותו פעם. כל דיין שדן דין האמת לעמיתו, כן, אז הוא שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. אז לענייננו, אני רוצה רק להתעכב עכשיו על המילים, דיין שדן דין אמת לאמיתו. מה זה אמת לאמיתו? אנחנו לא סתם, חז"ל לא מוסיפים מילים. אז מסביר הגר"א, הוא אומר את זה כדרכו מאוד בקיצור, ברשותכם אני טיפ טיפה מוסיף, כאילו גם הדוגמאות, זה ודאי שהוא לא אומר, אבל מה זה דין אמת לאמיתו? כי בהחלט יכול להיות, קודם כל, כל דיין הוא א' צריך לדעת את החוקים, זאת אומרת כאילו מה שקרה את ההלכות, אחרת הוא לא יכול להיות דיין, הוא לא למד הרבה שנים וחוזר על הדברים ויודע בדיוק מה פסק השולחן אורך רוחו של משפט קוף צדי ג' סעיף ב', אז הוא לא יכול להיות דיין, זה א' ב', אבל זה לא מספיק, כי אתם יודעים שאחרי שאתה יודע את ההלכות אתה צריך להבין טוב טוב את המציאות, ולא כל מקרה דומה בדיוק למה שכתוב בשולחן ערוך. איך אמר פעם, שם עוד משפט חכם בשם רב שפירא, כן, אני חושב שאמרת לכם אותו פעם, אבל אומר 40 שנה ישבתי בבית דין ואף פעם לא נפגשתי עם ראובן ושימון שכתובים בשולחן ערוך. זה לא התכוון לומר שלא, אתה רואה לפעמים אתה שומע את הסיפור, אומר לך, נו, זה בדיוק מה שכתוב שם. לא, תקשיב טוב לפרטים, תראה שזה לא תמיד אותו דבר, נכון? אבל בסדר, זה היה סתם משפט חכם, בוא נחזור רגע לגר"א. אבל מעבר להבנת ידיעת ההלכות והבנת הסיפור, אתה גם צריך להיות מאוד מאוד חכם, לא רק תלמיד חכם. תבדוק טוב את הילדים, תסתכל טוב על השטר, אם הוא לא מזויף, לא יודע, כן, לא להגיד, שמע, מה, תראה, רובן טוב היה משימון, ויש לו שטר וכו'. אבל מה קורה לפעמים, עם כל האידיליה שהצגתי עכשיו? לפעמים יש מישהו, אתם יודעים, יש גם רמאים גדולים, נכון? שהצליחו לאמן את העדים בצורה כזאת, שעדיין לא הצליח לשפוט וכדומה, או שהצליחו לזייף את השטר בצורה כזאת שאף אחד לא יכול לגלות, ועוד כל מיני ראיות. לא הולך עכשיו לעסוק ברמאים. אז מה הדיין מתפלל? אומר שאני רוצה לדון דין אמת, אבל אני רוצה שהדין אמת יהיה באמת תואם לאמת המוחלטת האלוקית, רק מה שהקדוש ברוך הוא יודע. ועל זה הדיין מתפלל. דרך אגב, זה לא כך דרך אגב, אבל תראו את להתפרסם אחרי פטירתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, נכון? אמרו שהיה לו בכיס כל הזמן תפילת הדיין, אז מופיע שם משהו מאוד מאוד דומה, שתעזור לי לכוון לאמת. וזה שאנחנו אומרים כל הזמן אלוקים ניצב ועדת כל, זה בדיוק הנקודה הזאת, שהסיעת הדשמה של הדיין לפסוק את הדין הנכון הוא מאוד מתאים פה. אז עכשיו אני, אם לא הייתי מספיק ברור ולמה הבאתי את זה פה, למרות שזו דוגמה יפה, זה כאילו סיפור יפה בפני עצמו, והסברתי לכם מה זה אמת לאמיתו, אני רוצה להסביר לכם למה הבאתי את זה כאן. כי בוא נגיד שאדם אומר, אז תשמע, אני למדתי את ההלכות וכולי, הכל בסדר, אני רק כמו שנקרא, ואני גם הרי כבר כל כך מנוסה בדיוק לחוש מתי העד מעסס, לא מעסס. אדם, דיין יכול לזקוף את הכל לעצמו, אבל בהם אומרים לו, תשמע, אתה אל תתגאה, כי בסופו של דבר אתה צריך הרבה סייעת לדשמיא. עכשיו יבוא מישהו ויגידו אם ככה, צריך סייעת לדשמיא, אז אני אקום בבוקר ואתפלל שהשם ישלח לי את ההחלטה הנכונה. ומה זה משנה אם אני יודע את ההלכות, לא יודע את ההלכות, בדקתי את העדים, לא בדקתי את העדים, העיקר שאני אהיה אחד כזה שמכוון לרצון השם. אז אנחנו, נכון, אדם כזה, אנחנו נגיד שצריך לפטר אותו מכס בית הדין. כי אתה לא יכול לבוא עכשיו, דיון זה לפעול בדרך הטבע, זאת אומרת, לשמוע את כל הפרטים, את כל הדינים. לכן אני מסכם ככה, אדם עושה את המקסימום השתדלות מצידו, אבל צריך לזכור כל הזמן, שאחרי כל ההשתדלות אתה צריך לכוון שזה יהיה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. טוב, לענייננו הכל היה דוגמה. כן, עכשיו בואו נחזור, ואם יישאר עוד קצת זמן נחזור לעוד נקודות בפרשה, אבל אני רוצה דרך ההתבוננות על הסיפור של יצחק, על הדמות שלו והסיפור של הברכות לעשיו, קצת להיכנס לעניין. אבל קודם כל, עוד לפני שאנחנו מגיעים ליעקב ועשיו, אני רוצה לומר עוד נקודה אחת שהיא מאוד מאוד פשוטה, לא שאנחנו צריכים עכשיו לתת ציונים כמו שאמרתי, אבל כבר בתחילת הפרשה, נכון, סוף ראשון מה שקראנו היום הפרשה, חוץ מכל הסיפור המורכב הזה של יעקב ועשיו, אז יש שם, ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, והקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, אל תרד מצרימה, מצרימה, שכון בארץ אשר אומר לך, גור בארץ הזאת, ויהיה עמך ואברכך, כן, כי לך ולזרעך נתתי את כל הארצות האלה אשר נשבעתי לאברהם אביך. טוב, בעצם רק חזרתי על פסוקים, אז מה, כל אחד מכם יודע, רק רציתי להדגיש, אם אני מבין נכון את מה שאני רוצה לצל, רוצה להאיר את עינינו פה. א', מדובר פה באיזושהי התעלות, תדענו, יצחק לא יורד מצרים, נכון? כולם זוכרים את הפסוקים של חזל, עולה תמימה, אין חוץ על הארץ כדאי לך. אברהם אבינו, הוא יש לו יותר אוניברסליות, אב המון גויים, ממנו גם יש לו איזושהי נקודת חיבור עם חוץ לארץ. יצחק זה כבר איזושהי התכנסות יותר פנימית, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא יותר חוץ לארץ. אבל, לא היינו צריכים ראיות, אבל העניין הוא שאתה ממשיך את הארץ, זאת אומרת, אתה יורש את ההבטחה שנתתי לאברהם אבינו, לאברהם אביך. כן, זו הנקודה. עכשיו, אני רוצה להתבונן קצת על... לברכה. עכשיו ברשותכם, אני אומר עכשיו כמה משפטים בסוגריים. לא, השאלות, את כל הסיפור הזה, ברוך השם, יש עליו המון שאלות, ברוך השם גם הרבה תשובות, ואנחנו נשתדל להתמקד קצת ביצחק, ועוד קצת פחות, כאילו מה הקדוש ברוך הוא רצה בכל הסיפור המסובך הזה. אבל אני לא נכנס פה עכשיו מה רבקה חושבת ולמה היא עושה את זה, אומנם ניגע בזה גם, כן כן, בעזרת השם קצת. אבל הנקודה הבסיסית היא, בואו נדלג רגע לסוף, שכשבא עשיו, נכון, אחרי שכולם הרי מכירים את הסיפור, נכון, אחרי שכבר יעקב בא וקיבל את הברכה וכו' וכו', אז פתאום אז אמר לו, אתה זורר, בא אחיך במרמה ויקח בחורתך, כן, ויקח בחורתך. ואז סב, כן, צועק צעקה גדולה מאוד. זאת, אז הוא אומר לו, יצחק, גם ברוך יהיה. נכון, תקראו שוב את הפסוקים ככה בפנים. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, למה יצחק אומר גם ברוך יהיה? וחוץ מזה, אני מרשה לעצמי להוסיף לשאלה, ככה, לא יודע איך לשאול אותה בצורה עדינה, ומשתדל להיות מאוד מאוד עדין, אבל כאילו, בצורה מאוד סובייקטיבית, אני מבקש, כן, מיעקב אבינו, או מהקדוש ברוך הוא, בוא תעזור לנו, זאת אומרת, כאילו ברכה חשובה כל כך של אבי האומה, צריכה לבוא ככה בדרך כל כך מסובכת, של ללכת ולהתחפש, ולהגיד כל מיני מילים, מה שנקרא, לא חלק, נקרא, אם היינו שואלים, כן, נכון, אנשים מקפידים על כשרות, אז יש כשרות, כשרות מעודרת וגלת, נכון, כאילו שיהיה חלק בלי שאלות. אז היינו אומרים, כאילו יעקב אבינו, שהוא ייתן אמת ליעקב, שהוא אבי האמת, אז במרכאות, כאילו לא, זה לא גלת, כן, כל הסיפור עם כל התשובות הטובות. כאילו לכאורה, זה לא גלת, שהוא כמובן. אבל אני חוזר רגע ליצחק, אם אתה מתברר לך שזה היה טעות, אז תיקח בחזרה, נכון? זה לא צריך פה להיות דיין גדול בשביל לדעת שאם מישהו הזדהה לא באישיות שלו, אז לא מגיע לו, נכון? אם מישהו יבוא אליי עם איזושהי תעודה שהוא נכה צה"ל, אחר כך יתברר שפשוט זה לא הוא. התעודה נכונה, אבל אין קשר בין התעודה לבין הדמות שמחזיקה את הנייר, נכון? אז מה אנחנו נגיד? אפילו אם נתתי לו צ'ק והתברר לי שהוא עבד עליי, מה אני אעשה מיד? מה?
חזיר
לצ'ק. כן. ואני לא אגיד, טוב, תשמע, משמיים כבר כנראה היה מגיע לו וכו'. כך לכאורה, היינו יכולים להבין את העניין הזה. ופה, כן, יצחק אומר לעשיו, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך וכו', גם ברוך יהיה. אז קודם כל, על החלק הראשון, את צריך לדעת, סתם ככה בשביל להרגיע אותנו, אם מישהו עדיין לא רגוע, למרות שיש תשובות נפלאות. אז זה פעם שמעתי מידידי, רב יצחק גנירם. אז תשימו לב, כל הברכה שיעקב מקבל בתור עשיו, נכון? פסוקים מפורסמים, והרבה אנשים קונים את העלייה הזאת והרבה כסף, ויתן לך אלוקים, יתן לשמיים, משמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, זה ברכה גשמית. אנחנו לא מזלזלים בצד הגשמי, אבל צריך לזכור שהברכה היא באמת ברכה גשמית. אחר כך, סוף הפרשה, ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצווה ואומר לו לא תיקח לשם לבנות כנען. כן, עכשיו הוא כבר יודע בדיוק שזה יעקב, הוא כבר אומר לו לך חולה ואל תשמעו, ואל שדאי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לי קל עמים, וייתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוהים לאברהם וכו'. קיצור, הברכה, כן, על ההמשכיות, על הזרע, על ירושת הארץ, זה יצחק אבינו נותן ליעקב, מה שנקרא גלת. זאת אומרת, כאילו אמרתי קודם, זה בלי סיבוכים, בלי סיבובים, בלי כל העניין המיוחד הזה. עכשיו, למה הכל בא בדרך של סיבוך? אני ממליץ לכם, אני לא אכנס עכשיו, גם חלק שמעו את זה אתמול, וגם זה ארוך מאוד. יש דרשה נפלאה של מרן הרב זצ"ל במדבר שור, הדרוש ה-29, ברכת יצחק ליעקב, ויש שם הרבה יסודות מעבר לנקודה הבסיסית שלנו. אני רק אומר תכף את הנקודה הבסיסית, מה יצחק חשב, למה הוא חשב לברך את עשיו. אבל קודם כל בואו נתמקד בעניין שלנו, ואם יישאר זמן, אז אני אחזור להסביר את הדברים האלה. אם כן, עכשיו תשמעו מה אומר לנו המדרש. האמת היא שיש פה, באמת אם זה כבר, אין פה מספיק לכולם, זה מה שהיה פה, אתם רואים טוב שאני אוסף שאריות, אני חושב שיש פה פחות או יותר לכל שניים. תראו במה שמופיע פה בדף, שהרמון אחרי כהן צילם, מקור 3. נתחיל מי אמר רבי לוי. תדעו מה, נתחיל מרבי יצחק. אמר רבי יצחק, כן, בא לקללו, אמר לו, הקדוש ברוך הוא ייזהר, שאם אתה מקללו, נפשך אתה מקלל, דאמרת, עורריך ערו. טוב, זה לא כל כך ברור, אבל בעיקר רציתי לראות את אמר רבי לוי. 6 דברים משמשים את האדם, 3 ברשותו ו3 שאינם ברשותו, העין והאוזן והחותם, שלא ברשותו. כן, רואה מה שלא, אני אשר קורא את התרגום, רואה מה שהוא לא רוצה, שומע מה שהוא לא רוצה, מריח מה שלא רוצה. So, כדי שיהיה ברור, אני לא יכול עכשיו, אני חושב שאני רוצה להסתכל עליך, אני לא יכול להחליט שאני רוצה לראות רק אותך ולא לראות אותו, או משהו כזה. או שאדם נכנס לאיזה חדר ויש שם ריח רע, אז הוא לא יכול להחליט, טוב, אני עכשיו לא אריח את הריח הרע, אני אריח רק את הריח הטוב. אין דבר כזה, אתה קולט כל מה שיש, נכון? גם אתה שומע, יש רעשים, אתה לא יכול, אמנם אתה יכול קצת לנסות להתרכז, כן, אבל כל אחד יודע שכשיש רעש אז אתה לא מצליח להקשיב למה שהרב אומר, כי יש רעשים אחרים שמפריעים לך. זה העין, האף והאוזן, כן? אבל הפה והיד והרגל ברשותו. הפה, היא באה אליי, כן, עמל בתורה, היא באה אל ישנה וישנה, כן, לא אדם יכול להחליט מה הוא מדבר. היא באה עם החרף ומגדף, כן, שלא נדע מצרות. היד, היא באה יביד מצוות, היא באה יגני, והיא באה הוא קטיל. כן, אתה יכול לעשות עם היד מה שאתה רוצה, אתה יכול להושיט היד ולהחליט את זה אתה לוקח ואת זה אתה לא לוקח. הרגל, היא באה יועזי לבתי תרסתיות וכו'. אדם יכול להחליט לאן הוא הולך. עכשיו תשמעו את סוף המדרש. הרי שנייה, לפני שאנחנו ממשיכים אותו, אז אנחנו רגילים תמיד לומר שהשיא של הצדיקים, נכון? יש ביטוי אחר שהוא קצת מבלבל, בגלל זה אני עכשיו אומר אותו, כדי שנבין יותר את החידוש של המדרש. יש ביטוי שאומר, רשעים הם ברשות ליבם, וצדיקים ליבם ברשותם. מה מתכוון המדרש האחר שלא כתוב פה לומר? שהצדיקים שולטים על המעשים שלהם. כמו שראינו קודם, האקטיביות של לא להיגרר אחרי יצר הרע ואחרי דברים אופנתיים, זה מראה שאדם הוא צדיק. אבל פה יש כאילו משהו אחר. ובשעה שהוא זוכה, נו, אז אנחנו הולכים לראות משהו טוב, נכון? בשעה שהוא זוכה, הקדוש ברוך הוא עושה את אותם שברשותו שלא ברשותו. כביכול לוקחים לו את הבחירה החופשית. זה המשמעות. היד, כן, על ירובעם, וטיבה שידו אשר שלח עליו ולא יכול להשיב עליו, אבל ענננו העיקר, הפה, גם ברוך יהיה. שמעתם? אז מה נכון שאלנו בתור שאלה, ובגלל זה, בגלל 3 המילים האלה, גם ברוך יהיה, המדרש הזה מופיע פה בפרשה שלנו, בפרשת תולדות. מה יצחק חושב אחרי שפתאום בא עשיו האמיתי ואומר לו, כן, אני עשיו, קום נע ואוכלה מצד בני. כן? אז מה הוא חושב? נכון? מרגיש ישר שמישהו עבד עליו. נכון? והייתה לי טעות. אז למה הוא אומר גם ברוך יהיה? המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא עכשיו יתערב בעניין ורצה שיצחק לא יטעה, ולכן הוא דאג שהברכה תגיע ליעקב ולא לעשיו. נו, אבל עדיין מבחינת יצחק זה כאילו בניגוד לכל ההחלטות שלו. נכון? הוא כבר אמרנו קודם שיצחק הוא מאוד נפעל, נכון? וכל הדברים עד עכשיו מסדרים לו, כביכול לא יוזם הרבה, עד שכבר החליט לברך את עשיו, וגם זה לא יוצא, יוצא משהו אחר. אז אם כן, חס ושלום, לכאורה אנחנו יכולים לבוא ולצייר פה איזושהי דמות שנגררת כל הזמן. אבל עכשיו אנחנו נראה מי דואג לקדוש ברוך הוא, מי מוביל אותו, סליחה, מי דואג ליצחק? קדוש ברוך הוא, במה שנקרא בליווי ישיר. עכשיו תראו את השפת אמת, כי הוא מסביר את זה הרבה יותר טוב ממה שאני הקטן הייתי מסביר לכם. שמח מאוד לראות את זה שהוא אומר את הדברים במדרש. קודם כל נדבר על הצדקות של יצחק, ואחר כך זה גם חוזר להסביר קצת תשובה למה הכל בא בסיבוב כזה מסוגל. במדרש, כי יש איברים שהם ברשות האדם, ואם האדם זוכה גם הם אינם ברשותו, רק ברשות השם יתברך, כמו שהיה ביצחק. אף שטעה לברך את עשיו, לא עלתה בידו. והוא, תשמעו עכשיו איזה מדרגה צריך להיות כדי שהקדוש ברוך הוא ישמור שלא נטעה. והוא, על ידי מסירות נפש, באמת אליו יתברך, כמו יצחק בעקדה. אם כן, רוצה באמת שלא להיות ברשות עצמו, ורצון רעיו יעשה. וכן בכל אדם, כפי קבלת מלכות שמיים בכל יום, בבוקר, בלב שלם, להיות בטל באמת כל הרצונות לרצונו, יוכל לפעול שלא יצא מרשות השם יתברך כלל. אתם שומעים? אמרתי לכם קודם, החסידות, מדברים על זה הרבה, נכון? שאדם מגיע למצב של התבטלות לרצון השם. מה זאת אומרת התבטלות לרצון השם? אני מצד עצמי כלום לעומת הקדוש ברוך הוא. וגם כל מה שאני חושב, מתכנן, רוצה, במקרה הטוב, אני אכוון לרצון השם. זה במקרה הטוב. אבל כולנו יודעים שאנחנו בני אדם. כן? גם בעל התניא, שהיה ענק שבענקים, כן? וכתב את הדברים שלו ברוח הקודש. תראו כמה הוא מדבר על התבטלות לרצון השם. שלא תחשבו שרק האנשים הטיפשים, הפשוטים, הם לא יודעים באמת מה טוב, אז הם אומרים, טוב, לא, מה לעשות? אתה תחליט בשבילי. אבל אנשים המוכשרים, הם כבר יודעים מה טוב. הוא אומר, תראו מה זה, אני חוזר על המשפט. בכל אדם, כפי קבלת מלכות שמיים, בכל יום בבוקר בלב שלם, להיות בטל באמת כל הרצונות לרצונו. זאת אומרת ככה, אם אני מנסה עכשיו לדניין, יצחק אבינו באותו בוקר, כן, הוא התפלל להשם, כנראה תפילה יותר ארוכה, ובדבקות הרבה יותר עמוקה, ומה שנקרא, והתבטלות לרצון השם. כאילו אמר לה הקדוש ברוך הוא, תראה, אתה מציבית אותי לפעול, ואני עכשיו, הנה אנוכי הולך למות וכו', אז אני רוצה לברך. אמרת לי לברך. אני חושב לברך את עשיו, אבל אני מתפלל אליך השם שזה יהיה באמת ההחלטה הנכונה. אני רוצה שזה יהיה תואם את מה שאתה רוצה, כי אני בסך הכל בן אדם, ובן אדם יכול לטעות. עכשיו, טוב, אני אומר בסוגריים, תכף אני אחזור לעניינים של השפת אמת. יצחק בתוך תוכו יודע שיכול להיות שהוא טועה. למה? כי באמת זה לא כל כך פשוט, ההחלטה הזאת מילה עדיף. זה לא כאילו מה שנקרא שחור לבן. אבל אפילו אם נניח ההחלטה היא מאוד ברורה, מה אנחנו כבני אדם יכולים לדעת? ויצחק אבינו חי כך. אתם מבינים? זה לא שסתם מה שנקרא זורק מטבע. הקדוש ברוך הוא ישלח לי עכשיו רמז, אני יודע מה. אלא הוא חי ככה. זה מה שאומר, התבטלות לרצון השם, להיות בטל באמת כל הרצונות לרצונו. והוא מרגיש באמת שהקדוש ברוך הוא פועל דרכו. זה כבר טיפה אחריות להרגיש דבר כזה, אבל נקווה שנזכה להיות במשהו, כן, כמו יצחק אבינו, שהוא מרגיש שזה ככה. ולכן, יצחק אבינו, עכשיו אני חוזר לפרשה, כשהוא יודע שהוא הולך לברך, הוא יודע שיש עליו אחריות כבדה מאוד. כל ההמשכיות של עם ישראל הולכת דרך הברכה הזאת. ולכן הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שהברכה תגיע באמת למי שצריך להגיע. ופתאום שהוא רואה שהכל מסתבך, ובא יעקב בדמות עשיו וקיבל את הברכה, הוא לא בא ואומר איך הוא עבד עליי. אלא הוא אומר, כאילו אני עכשיו מוסיף עוד כמה מילים במחשבה שלא כתובות. הקדוש ברוך הוא דאג, כנראה שאני לא יודע. והוא רצה שיעקב יבוא ויקבל את הברכות.
למה הוא אומר גם
אורחי על עשיו? לא, יעקב אומר את זה. עשיו, עשיו אבא אומר לו, אני האמיתי, נכון?
הוא מברך את
עשיו. לא, אחר כך, הוא לא מברך אותו. אחר כך עשיו מתחנן, הוא אומר, ברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי.
אבל אם זה מרצון השם, אז לא צריך בכלל ברכת.
טוב, אז אחר כך הוא נותן לו משמני הארץ וכו' גם משהו, כן? הוא לא הולך להרוג אותו, טוב, אנחנו נראה, אבל שוב, אמרתי קודם, הברכה העיקרית היא בהמשך, ואפילו הברכה הזאת, ויתן לך אלוקים איתה לשמה משמני הארץ, גם זה הוא אומר, היה צריך להגיע ליעקב, נכון? עכשיו בוא נראה רגע את השפת אמת, נמשיך ואז אולי נתייחס גם קצת לשאלה שלך. אבל בכל אופן, ונראה שזה עצמו הטעם שעשה כן השם יתברך שיהיה הברכה ליעקב על ידי מרמה ולא נתן בדעת יצחק לברכו. הרי יכול להיות יותר פשוט שהקדוש ברוך הוא ייתן את הדעה ליצחק לברך את יעקב, אז לא היינו צריכים לחפש תירוצים, נכון? הכל היה חלק וכולנו היינו מבינים שיש פה איש תן ושב אוהלים, ובאמת הכל מתברר. אדם שעבד כל החיים כדי להיות צדיק וישר, בסוף מקבל את הברכה. ואדם שהלך לצוד כל החיים, אז מקבל את מה שמגיע לו במלכאות. אבל כל הסיבוב הזה אומר ונראה שזה עצמו הטעם שעשה כן השם ברך שיהיה ברכה ליעקב לדין מרמה ולא נתן בדעת יצחק לברכו, רק שיהיה הברכה בביטול כל רצונו על השם יתברך. כי האדם המברך בנו אף צדיק גמור, יש לו נגיעה מצד שהוא בנו, ולכן היה כאן שלא יהיה רצון יצחק לברך את יעקב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שיתברך מהשם יתברך בלבד. כן? אז יוצא שכביכול הקושייה הגדולה שיש לנו, אז עכשיו שאנחנו עולים לרמה הזאת, אז אנחנו מבינים ששום דבר לא במקרה. זה ודאי לא עניין כל כך יסודי כמו ברכת האבות. הקדוש ברוך הוא רצה שיעקב יקבל את הברכה, אבל כביכול שיהיה ברור שהברכה היא מהקדוש ברוך הוא בעצמו ולא על ידי יצחק. שאלו אותי למה צריך את זה, אז כנראה שכן צריך את הברכה של הצדיק, כי כל משפט יש לו תוספת של ברכה וחיזוק. כל פי ענייננו מתחיל קצת לסכם ולהוסיף גם קצת על השאלה שלך למה יצחק רצה בכלל לברך את עשיו. אז דווקא בשיחות הרבוציות יש תשובה אחת מאוד פשוטה, ש... הוא אומר שיצחק ידע שיעקב הוא הצדיק יותר, אבל הוא חשב שעל ידי הברכה שלו הוא יצליח לפחות שעשיו יהיה מה שנקרא תומך תורה, זאת אומרת כמו יששכר וזבולון, זאת אומרת שממנו, זאת אומרת כאילו הוא כבר באמת לא שייך לעניין, אבל יכול להיות שבזכות זה, בזכות הברכה הגשמית, לפחות יהיה מחובר שיעזור ליעקב בכל מה שנדרש. אבל רואים שאפילו זה רבקה, כן, ברוח קודשה, רוח קדושתה, כן, אנחנו אומרים, רוח הקודש שהיה לה, אז היא יותר מעשית, וכאן המקום אני רוצה להראות לכם, אני לא מכיר את הדברים בפנים, אבל הרב זמין בספרו לתורה ולמועדים, הוא מביא על פי הזוהר, שיצחק התבונן בשורש נשמתו של עשיו, בשורש נשמתו של עשיו הוא באמת מאוד גבוה, הבעיה העיקרית, שעשיו לא מחובר לחיים. זה בדיוק כמו הנצרות, אבל כבר אין לנו זמן עכשיו להתעכב עליהם. הם מדברים גבוהה גבוהה, אבל בפועל הם לא מצליחים ליישם כלום. לשם אני חוזר רגע לרב זבין, הוא אומר שאכן, נכון, לפי המדרשים, הראש של עשיו קבור במערת המכפלה. אבל רק הראש. כי הוא לא מצליח לחבר את הראש והגוף. הדבר המיוחד שיש ביהודי, זה להוריד את התורה אל החיים. ולכן, ברוך השם, אנחנו יודעים שהאבות הקדושים, אז כל הגוף שלהם גם כן היה קדוש. אבל אצל עשיו רק הראש שלו נשאר במדרגה גבוהה, אבל לא הצליח ליישם כלום. ולכן גם הספקנו עוד להגיד ככה בדרך רמז כזאת, שרבקה היה לה גם רוח הקודש, אבל רוח הקודש היא יותר מעשי, ולכן היא הבינה שאין מה לברך את עשיו אפילו לא בעניין הזה. ובכל זאת יצחק יודע שעשיו יש לו עוד תפקיד בעולם, עד שבעזרת השם במהרה בימינו, כן, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, כן, ולעתיד לבוא גם כן אומרים שעשיו לא יתקיים, כך אומר המהר"ל, שאין לו שלמות בעולם הזה, זאת אומרת יש לו שלמות רק בעולם הזה ולא לעולם הבא. ולכן עשיו, שזה אותיות, כן, עשוי, נכון שכותבים את זה בכתיב מלא, כתוב נכון שהוא נולד צעיר וכולי, מתבוננים עליו ומתמלאים קנאה וכאילו כבר חורבה כבר מוכן בעולם הזה, אבל אנחנו יודעים שזה לא כך. המציאות בעולם הזה דורשת הרבה עבודה, הרבה התפתחות, ולכן בעזרת השם אנחנו זכינו, כן, לראות, להתבונן בדמות של יצחק. עם זה פתחנו, אולי קצת הערכנו, אבל אני חוזר מה שאמרתי בהתחלה, זה לא פשוט לחיות כל הזמן בידיעה שאתה, מה שנקרא, צריך לעשות את המקסימום השתדלות מצדך, והידיעה שבמקביל, שעם כל ההשתדלות שלך, אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא. אולי לסיום, אני אומר איזה משפט שקצת מבהיר את זה. שמעתי את זה בעל פה בשם הרב זצ"ל, אבל לא ראיתי את זה איפה כתוב, אם אני אשמח אם מישהו ימצא. אולי גם לא חיפשתי מספיק. אבל זה קשור לדוגמה שאמרתי קודם על חולה. אמרו לי בשם הרב זצ"ל, נדמה לי הרב חיים שטיינר, שמעתי זה מנופה, שלאדם יש חולה בבית, שיתפלל כאילו אין רופא, ושילך לרופא כאילו לא מתפלל. ומה הרב רצה לומר? שבכל דבר תעשה את זה בצורה רצינית, ולא מין בינוניות כזאת, כאילו ככה, טוב, קצת מתפללים, קצת הולכים לרופא, כאילו בכלל איזה מין, רק ככה לצאת ידי חובה, או משהו כזה. כי באמת העיקר זה תפילה. אבל אנחנו מצווים גם להשתדל, אנחנו מצווים, זה חלק מהציווי, ולא להגיד טוב, תשמע, אנחנו מתפללים ולא הולכים לרופא, אלא אנחנו מצווים לעשות את הדברים בכל דבר במקסימום, להיכנס בתוך העניין. אבל ראינו דרך יצחק אבינו שהדרך המיוחדת שלו מגלה לנו, אני אומר מפורש, מגלה לנו הרבה. מקור הפעילות של אברהם אבינו מתגלה בנפעלות של יצחק. זאת אומרת, יצחק מגלה לנו מי נתן את הכוח לאברהם. וברור שאברהם היה כזה, שהיה לו התבטלות לרצון השם, אחרת הוא לא היה מצליח במה שהצליח. רק יצחק, הוא מגלה לנו את העניין הזה, בתוך עוד דברים חשובים שיש גם כן ליצחק, וזה הזדמנויות אחרות. בעזרת השם יברך.